כן, תלמוד עזר הספירות, חלק א', פרק א', בואו נקרא ביחד לחזרה את הפנים מבוארות של סעיף א' וב', תהיה לנו חזרה טובה. דא כי טרם, היינו עילת העילות והסיבה, שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט המתפשט מעצמות הבורא יתברך, ממלא כל המציאות, עם כל העולמות וכל הנשמות שישנם ועתידים להיברות, עם כל מקריהם עד לתכלית תיקונם הכלולים באין סוף ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מילואם. ולא היה שום מקום פנוי, דיינו מקום חיסרון, שיהיה ראוי לקבל בבחינת תיקונים, בבחינת אוויר, היינו אור דחסדים, ריקני מאור החוכמה, זה סוג אחד של חיסרון, שיהיה אחר כך בעולמות, וחלל, היינו גדלות הקבלה שנתרוקנה מכל שפע שהיה לה מיחס אין סוף. כלומר, הבחינה ד' כשהיא הסתלק ממנה אור, היא נקראת חלל. זה סוג שני של חיסרון. הראשון קשור לצמצום א', צמצום א' נעשה על בחינה ד' שהיא לא תקבל את האור. והחיסרון שנקרא אוויר ריקני קשור לצמצום ב'. כתוצאה מצמצום ב', שזה לומדים יותר מאוחר בחלק ו', נעשה מצב בעולמות שיש קטנות ויש גדלות. קטנות פירוש שיש רק אור החסדים שנקרא אוויר, בלי אור החוכמה, שהוא ריקני מאור החוכמה. מצב של גדלות יש שם גם את אור החוכמה. אז שני סוגי החסרונות האלה לא היו לפני הצמצום, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט טעור, שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, שווה בהשוואה אחת, שאין שם זכות ואביות שהמדרגות נערכות ונבחנות על ידיהן, והוא הנקרא ביחס לנעשה לאחר הצמצום, אור אין סוף, שכל בחינת סוף שיש בכל הערה לאחר הצמצום, שמסיבת הסוף והסיום הוא יוצאים ומתחדשים כל ההוויות ומילואיהן לכל מיני השינויים שאנחנו נמצאים בעולמות, לא היה שם באין סוף. לכן נקרא אין סוף, אור אין סוף. הוא מובן עם זה שהאור הזה הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת, כי זה תלוי בזה. אחרי הצמצום, איפה ש מתגלה כוח הצמצום, נעשה סוף על ההערה. אז יש כבר הבדלים, יש הערה שמתפשטת יותר, יש פחות, יש קטן, יש גדול. אבל לפני כן, לפני הצמצום, לא היה הדבר הזה. ממילא, האור הוא פשוט ושווה בהשוואה אחת. אין שם מבחנים של קטן גדול. בית. וכאשר עלה ברצונו הפשוט לברוע עולמות ולהציל הנאצלים, שפירושו שחשק המלכות דאינסוף, שהיא סוד הרצון הפשוט, לאותה השוואת הצורה אשר עתידה להתגלות על ידי בריאת העולמות, דהיינו צורת הקבלה, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, להוציא לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, שזאת היה סיבת בריאת העולמות. והפעם הקודמת דיברנו על הסיבות השונות של בריאת העולמות, שמובא בדברי המקובלים, מה שמובא פה בעץ חיים, להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינוייו, זה כבר למדנו, הוספנו גם כן עוד טעם של הרמח"ל, ושל עוד לפניו, מי שאמר את זה, זה מגיד מישרים של הבית יוסף, כדי שלא יהיה נעמה דקיסופה. אמרנו גם מה שהרמח"ל אומר, שמכל סיבה כזאת, מכל סיבה כזאת של הבריאה, יש חלק שלם בלימוד ששייך, שיצא מזה. לדוגמה, הטעם של העץ חיים, שסיבת בריאת העולמות להוציא לאור שלמות פעולתיו שמותיו וכינוייו, דהיינו ידיעת התוארים. משם יצא בלימוד החלק שנקרא אילן הקדוש, סדר ההשתלשלות, לימוד סדר השתלשלות העולמות. כמה עולמות יש, מה יש בכל עולם, כל בחינה שבכל עולם, איך היא נקראת, איפה היא עומדת. זה קשור לידיעת התוארים, לסיבה הראשונה של בריאת העולמות, שהוא קורא לה הסיבה השטחית. אחר כך יש את הסיבה היותר עמוקה, שהיא כדי שלא יהיה נעמה דקיסופה, כדי שהנאצלים לא יקבלו את השפע, את התענוג, בצדקה אלא בזכות. כנגד זה יש בלימוד את הסדר השני שהוא נקרא מעשה מרכבה. החלק הראשון, סדר ההשתלשלות, נקרא מעשה בראשית. הסדר השני נקרא מעשה מרכבה. ושם הוא אומר שזה, מי שלא יודע את החלק השני הזה, לא יבין כלום. טוב, אז אנחנו אבל בינתיים לומדים, הסדר הוא שקודם כל לומדים את החלק הראשון, סדר ההשתלשלות. זה בעצם תלמוד עשר הספירות בעיקר. אז כאשר עלה ברצונו פשוט לברוא עולמות, להציל הנאצלים וכו', עכשיו ממשיך בעוד ג' והנה הצמצם את עצמו אינסוף בנקודה אמצעית אשר בו באמצע ממש. וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי סביבות הנקודה האמצעית. כאן באור פנימי נון, את אור פנימי מם אנחנו למדנו. באור פנימי נון הוא שואה, אומר, וזה תמוע לכאורה. דמאחר שאין שם ראש וסוף, אמרנו, תרם שנצאו את זה נברוא נבראים, יאור עליון פשוט, לא היה לו לא ראש ולא סוף. אז אם אין לו לא ראש ולא סוף, איך יש לך אמצע? ועוד, וכי בעניין הגשמי התופס מקום אנו עוסקים חס ושלום. מה פירוש אמצע? והעניין הוא, כי כבר נתבאר, אשר גם באין סוף ברוך הוא, נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. זה ברור שבאין סוף יש רצון לקבל. אחרת לא היה אור אין סוף מתפשט מעצמותו יתברך. אם אני אומר שאור אינסוף מתפשט, זה אור שמתפשט מעצמותו, הוא כבר יצא מגדר עצמותו. זה אומר שחייב להיות שיש שם איזה שינוי צורה מעצמותו. שבגלל זה הוא כבר מתפשט ויצא מגדר עצמותו, להיקרא בשם אור שמתפשט. איזה צורה אין בעצמותו? לא, הוא כולל את הכל. כי הוא אין לך נותן אלא מה שיש בו, והוא נותן את הכל. הצורה אחת, ודאי לא כלולה בו, זה הרצון לקבל, כי זה החיסרון והוא השלם. אז לא שייך שיהיה בו רצון לקבל. מה? לא, אז אין שם רצון, טוב. גם זה לא שייך להגיד. בכל אופן, אז זה ודאי שיש באין סוף כבר רצון לקבל, שזה מה שיפריד אותו, את אין סוף, מעצמותו. אז זה מה שהוא אומר, שגם באינסוף ברוך הוא נבחנת בהכרח בחינת הרצון לקבל. גם אם תרצו בבחינה רעיונית, אלו מה זה אינסוף אמרנו? מה הגדרה? מה זה אור אינסוף? מה הפירוש? מה זה אינסוף? מחשבת הבריאה. אז במחשבת הבריאה כלול כל הנבראים, נכון? איך שהם נמצאים שם במחשבה. הנבראים, מה החומר של הנבראים? הרצון לקבל. אז זה ברור שכלול באינסוף הרצון לקבל. אלא בסוד רצון פשוט. כלומר, שם הוא לא נקרא רצון לקבל, הוא נקרא רצון פשוט, שפירושו שאין בו הבחן מדרגות קטן וגדול, משום שהרצון לקבל שיש שם אינו נבחן לבחינת שינוי צורה, העושה איזה פירוד חס ושלום, ועל כן אין בו שום פחיתות כלפי אור העליון. אלא הרצון, הכלי והאור הם אחד. בסוד הוא ושמו אחד. לכן הוא לא נקרא רצון לקבל. רצון לקבל, אז משמע, הנה יש כלי, רצון לקבל, ויש את המילוי שלו, שזה האור. אז זה שני דברים. לא, זה רצון פשוט, הכל שם אחד. אין שם שניים. ולכן הוא נקרא רצון פשוט. וצריך שתדע שדלת מדרגות, שכל זה מה הוא, למה הוא מביא לנו, הוא רוצה להסביר פה מה הפירוש, מה הפירוש שהאריזל אומר, נקודה אמצעית. מה זה נקודה אמצעית? הוא אומר, וצריך שתדע שדלת מדרגות מחויב אור העליון להתפשט, עד שמגלה בנאצל את הרצון לקבל הזה, על שלמותו הקבועה וקיימת. אנחנו בעצם עכשיו הולכים ללמוד מה הם דלת הבחינות, והם בעצם דלת הבחינות האלה והשורש שלהם, הם 10 ספירות, 10 הספירות. מה זה 10 ספירות? הזכרנו פה קצת, נכון? למדנו מה זה דלת בחינות. לא, בשיעור הזה. עכשיו יותר בעריכות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל הכל נהיה מבורך. בטעם החיוב של דלת המדרגות הוא כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש. כלומר, יש בחינה שנקראת, קודם כל לפני הדלת בחינות, יש בחינה שנקראת שורש, שורש של הדלת בחינות, שזה בעצם הכתר. כשההגדרה של כתר הוא השראת אין סוף שבמדרגה. ככה אריזל בעץ חיים שער ממזיין אומר, כתר פירושו אין סוף. כתר אין סוף. כלומר, הכתר הוא השראת אין סוף באותה מדרגה. מה זה אין סוף? אין סוף זה מחשבת הבריאה, אמרנו. מה היא מחשבת הבריאה? להיטיב לנברא. אז השראת אין סוף. כלומר, הרצון להיטיב. לפי אותה מדרגה, זה נקרא הכתר של המדרגה. וזה עדיין גדר של מעציל. עוד לא מתחיל נאצל. אמרנו, כתר בחינת אין סוף. אז עדיין לא מתחיל פה נאצל. זה עדיין גדר של מעציל. זה השורש. והוא אומר כאן, כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש. שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל, וקנה לו שם בפני עצמו, דיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. מה הוא אומר? כתר זה אמרנו השראת אין סוף שבאותה מדרגה. כלומר, הרצון להיטיב לפי אותה מדרגה. אחר כך יש את בחינה א' שנקראת חוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה זה ההתפשטות מהכתר, דהיינו ההתפשטות של כל ההטבה שרוצה להיטיב לנברא. זה נקרא חוכמה. כיוון שזאת התפשטות של אור מהשורש, אז שוב, אותו רעיון. אם זה מתפשט כבר מהשורש, זה אומר שיש שם כבר צורה שאינה בשורש. שורש הוא רק להשפיע. הכתר, הרצון שלו הוא רק להשפיע. ההתפשטות של ההטבה עצמה, שזה כבר חוכמה, אם זה מתפשט מהכתר, זה אומר שיש שם שינוי צורה, דבר שאין בכתר, מה הוא רצון לקבל. אז מוכרח שבבחינה א', שנקראת חוכמה, זאת ההתפשטות הראשונה מהכתר, כלול שם הרצון לקבל. הנה נקרא את זה עוד פעם, וטעם החיוב של דלת המדרגות הוא, כי הרצון לקבל הנעל, הנה הוא נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש. הנה, זאת ההתפשטות הראשונה מהשורש, זה נקרא חוכמה. ונכלל שם הרצון לקבל. שהרי בזה נבחן שיצא האור מהמעציל וקנה לו שם בפני עצמו, דהיינו התפשטות מהמעציל. וכל עוד שלא נכלל בו שינוי הצורה הזו של הרצון לקבל, הנה ודאי שעדיין בחינת מעציל הוא. כתר, ולא בחינת התפשטות הנעתקת ויוצאת מהמעציל. כי ברוחני לא יצויר שום הבדל זולת על ידי שינוי צורה. תראו פה באור יושר בעוד חפה לב, נכלל תכף עם התפשטות האור מהשורש, ובחלק ב' הסתכלות פנימית כף זין כתב, וזה לשונו. והנה המלכות דקטר, היא הסיבה לבחינה א'. כל מדרגה, תמיד שאנחנו אומרים מלכות, מלכות פירושו רצון. מלכות פירושה רצון. בכל מדרגה יש מלכות, שלה. שזה בעצם הרצון של אותה מדרגה. לדוגמה, מלכות דקטר. מה היא מלכות? איזה רצון יש לכתר? להשפיע. יפה. אז הוא אומר, הנה, המלכות דקטר היא הסיבה לבחינה א' לחוכמה. שהרי משהו רצון בעליון, מלכות דקטר. שזה הרצון להשפיע, כן? של המעציל. נעשה חיוב והכריח אצל התחתון ממנו. זה כלל. כל משהו רצון בעליון, הוא חוק מחייב בתחתון. ועל כן, הרצון להיטיב ולהשפיע שהוא מלכות דקטר, נעשה לבחינת רצון לקבל אצל בחינה א' שנקראת חוכמה. כי כשנולד בו כביכול הרצון להאציל, הרי ודאי שאינו צריך לכלי מעשה חס ושלום. זה לא כמו בשר ודם. שיש לו מחשבה מסוימת, ואחרי הוא צריך לכלי מעשה להוציא את המחשבה מהכוח אל הפועל. לא. אלא הרצון שלו תכף יצא אל הפועל. דהיינו שקיבלה הצורה של הרצון לקבל. אותה מלכות דקטר, שזה הרצון של הכתר, שזה הרצון של המעציל, שהוא להיטיב, הוא עצמו הופך להיות חוכמה. החומר של ספירת החוכמה. שהוא התחלה של נאצל כבר, שהוא הרצון לקבל. כלומר, בגלל שהמעציל רוצה להיטיב, זה מחייב שיהיה לי נאצל מקבל ההטבה. וזה כבר בחינה א', זה חוכמה. וגם, מצד המלכות דקטר, אי אפשר לה להאציל את החוכמה בלי שיהיה לה חוכמה מבחינת רצון לקבל. כי קבלת השפע בלי רצון לקבל אותו, הרי היא כפייה ותורח, בהפך מכוונת המעציל, שהיא להיטיב ולהנות כנודע. כלומר, יש פה שני טעמים. למה בבחינה א', חוכמה, למה כלול שם כבר רצון לקבל? טעם אחד טכני, טעם אחד רעיוני. טעם אחד יותר טכני, כיוון שהמעציל, הכתר רוצה להשפיע, זה מחייב שיהיה לי נאצל מקבל ההטבה. כי כל משהו רצון בעליון, הוא חוק מחייב בתחתון. הכתר רוצה להשפיע, זה מחייב שהנה זהו, הוא לא צריך לכלי קבלה. המחשבה היא כבר גומרת, היא כבר פועלת, היא עצמה עושה. הנה, ברגע שעלה ברצונו, יש לו רצון להיטיב, זהו כבר הפך להיות נאצל מקבל הטבה. שזה חוכמה. חוכמה זה כבר התחלה של נאצל, שכלול שם הרצון לקבל תענוג, הנאה ותענוג מהמעציל. והטעם השני הוא טעם רעיוני. על פי הכלל, שאין כפייה ברוחניות. אין כפייה ברוחניות, לתת לנאצל תענוג בלי שהוא ירצה אותו, זה לא הטבה, והוא על אותו טוב ומטיב. לכן, נחויב שעל הנאצל רצון לקבל. זה טעם יותר רעיוני. למה חייב שיהיה כבר בחוכמה, שהוא התחלה של נאצל, שיהיה שם כלול רצון לקבל. כי עכשיו שיקבל הנאצל את התענוג, זה לא, הנה הוא רוצה אותו, יש לו רצון לקבל את התענוג. זה לא כפייה, וזה עיקרת הטבה אמיתית להשפיע לנאצל שרוצה לקבל. זו הטבה אמיתית. על איזה טעם, הראשון או השני? המעציל הוא טוב ומיטיב. לתת לנאצל את התענוג בלי שהוא ירצה אותו, זה לא נקרא הטבה. זה נקרא שאין כפייה ברוחניות. אם אין הנאצל רוצה לקבל, הוא לא יקבל תענוג. לכן זה מחייב שיהיה בבחינה א', שבבחינה א' כלול כבר הרצון לקבל. לא הבנתי. אתה יכול להקשות, אולי זה מה שאתה מקשה. איך אתה אומר אין כפייה ברוחניות, ומצד שני, הרצון לקבל, הוא נכפה עליו. הנה אמרנו, הכתר רוצה להשפיע, ואצלו, כל מה שהוא רצון בעליון, מלכות דקתר, מלכות רצון של הכתר, מה שהוא רצון בכתר, הוא חוק מחייב בתחתון בחוכמה. אז הנה זה כפייה, זה מחייב, שיהיה לו רצון לקבל. הנה, כפינו עליו רצון לקבל. אז איך אתה אומר לי, אין כפייה ברוחניות? טוב, אז אם כבר שאלנו את זה, אז מה התירוץ? או, בדיוק. בתלמוד עשר ספירות, בחלק ב', בלוח התשובות סמך וב, שם הוא שואל מה זה רוחניות. אז הוא אומר, רוחניות, הכוונה היא האורות. האורות נקראים ביחס לכלים רוחניות. אז מה שאנחנו אומרים, אין כפייה ברוחניות, הכוונה היא באורות, שזה התענוג. לתת לנאצל אור, תענוג, בלי שהוא ירצה אותו, זה נקרא כפייה, ואין כפייה ברוחניות. אבל בכלים, שזה הרצון, הרצון לקבל, זה ודאי שיש כפייה. אנחנו כופים על הנאצל שיהיה לו כלי. שיהיה לו רצון, המעציל כופה על הנאצל שיהיה לו כלי, רצון לקבל. ובזכות זה שהוא כופה עליו כלי, שיהיה לו רצון לקבל, בזכות זה, עכשיו שהוא יקבל את התענוג, זה יהיה מרצון, לא בכפייה. בזכות זה לא יהיה כפייה ברוחניות. מבינים? עוד פעם. הנה, תשמע. בזכות זה שהמעציל כופה על הנאצל כלי, בזכות זה אין כפייה ברוחניות. למה? רוחניות זה האורות, זה התענוג. בסדר? אז בזה שהוא כפה עליו כלי, שזה רצון לקבל, אז עכשיו הוא רוצה לקבל. אז עכשיו שהוא יקבל את האור, שזה נקרא רוחניות, הנה, הוא מקבל את זה בלי כפייה. הוא רוצה את זה. אז בזכות זה שכפה עליהם כלי, כפה עליהם הר כגיגית. בזכות זה אין כפייה ברוחניות שזה האורות. אז רוחניות הכוונה היא האורות. גם מה שכתוב שכפה עליהם הר כגיגית במתן תורה. כפה עלינו הר כגיגית, שנקיים את התורה ואת המצוות, שזה מכשיר, מכין את הכלים שלנו. מתקן את הרצונות שלנו. עושה לנו כלים. מכשיר את הכלים, את הרצונות שלנו, שנרצה לקבל את העונג, את התענוג הרוחני. ככל שאדם יותר עוסק בתורה ובמצוות, מתעורר זה יותר רצון לקבל רוחניות, לקבל תענוג. רוחני. אור אמיתי. אז עכשיו שהוא יקבל את האור, זה לא יהיה בכפייה. הוא רוצה את זה. מה הפירוש בן אדם לחברו? הבורא כופה. הבורא כופה כלי על הנאצל. כן, רק הבורא. כן, מה השאלה? מי רצה לשאול? כן. שאלה יפה, שמעתם מה הוא שואל? האם בכתר יש רצון לקבל? ברוך, אתה יכול לדעת לי פה חלק חטא רגע? חלק חטא של טאס, כן, זה קרח ג' קרח ג' אצלי גם בג' כן, נכון אצלי גם בג' הוא שואל אם בכתר יש כבר רצון לקבל לכאורה, לא, אם כתר זה השראת אין סוף, אז אין סוף זה מחשבת הבריאה, מחשבת הבריאה כבר כלול שם כבר רצון לקבל במחשבה, נכון? רק שזה בסוד הוא שמו אחד, שזה כמו האור, הכלי שם הוא כמו האור. רצון פשוט, זה לא נקרא שם רצון לקבל, זה רצון פשוט. כן. יש. רגע אחד, רק תן לי לראות פה. מה שאתה שואל? כאן הוא אומר, בדיוק הסימניה כאן, אתם רואים? אני אצרף את הרשר בסימניה. אז כנראה ש... כן, כנראה, צופי הדורות, הכין מראש. כי דלת בחינות האוביות, אתה שומע? כי דלת חלק ח' באור פנימי ז', כי דלת בחינות שאנחנו לומדים עליהן, הן הגדלות שברצון לקבל בסדר המדרגה, הגדילה של הרצון לקבל בסדר המדרגה, כנודע. אמנם בחינת השורש שלהן היא בחינת רצון להשפיע לבד כנודע. הכתר, רצון להשפיע לבד כנודע. ואין בו מרצון לקבל כלום, כלום, אבל תראה, עכשיו הוא אומר, רק מה שהוא שורש להם. שמעת מה אומר? אין בו מרצון, יש בו רק מרצון להשפיע, יש בו בחינת רצון להשפיע לבד כנודע, ואין בו מרצון לקבל כלום. רק משהו שורש להם, הוא שורש לדלת בחינות. אז מצד זה שהוא שורש לדלת בחינות, אז כלול בשורש מה שיש שם, בבחינת מחשבה, כוח. ולכן נקרא רצון סתם, רצון סתם, או רעב הדמיצחה, רצון המצח, מצח הרצון, מצח הרצון. ואבן זה מאוד, זאת אומרת, זה דבר שהוא... שאלת שאלה טובה, בקיצור. אם הכלי הוא?
לא רוחני.
נו, לא, לא, הוא אומר שם, שוודאי גם הכלים הם רוחניות. אלא ביחס לאורות, אנחנו קוראים אותו גשמי, ביחס לאורות, בסדר? כן, אני יכול להקריא לכם את התשובה שם, נו, זו תשובה סמך וב. בחלק שני. מילת רוחניות המובאת בספרי הקבלה, משמעותה, שהיא מופשטת מכל המקרים הגשמיים וכו', ולפעמים מעורר רק על בחינת האור העליון שבכלי, האור הוא נקרא רוחניות. אף על פי שגם כלי הוא רוחני מכל התנאים, אבל ביחס לכלי הוא נקרא, הוא יקרא רוחני, והכלי לא. למרות שגם הכלים בחוכמה הם ודאי הכל עניינים רוחניים. טוב. אז אני ממשיך באור פנימי בעמוד A. עמודה ימנית. אמנם כל כמה שאין גילוי לרצון הזה מכוח הנאצל גופה עצמו, אינו עדיין קבוע בנאצל. כלומר שהנאצל צריך להשתוקק לקבלת השפע. שאז נבחן שנגלה הרצון לקבל מכוח הנאצל גופה. והנה השתוקקות, ההשתוקקות הזו אי אפשר שתהיה לה רק בעת שאין בו השפע. כי רק אז ייתכן שישתוקק אחריו, באופן שיתגלה בו מכוחו עצמו הרצון לקבל, ואז נשלמים כלי הקבלה בקביעות. זאת אומרת, כלי קבלה גמור זה כלי קבלה שהוא, זה רצון לקבל שבא מתוך חיסרון והשתוקקות. לכן בבחינה א', חוכמה, הרצון לקבל שיש שם עדיין לא נקרא כלי גמור. כי עדיין אין שם חיסרון. לא היה שם חיסרון, היא לא הכירה בכלל את השפע, עוד היה נאצל. זה פעם ראשונה שיוצא נאצל. ובוודאי אפשר להגיד שהוא הכיר את השפע והסתלק ממנו, שעכשיו יהיה לו חיסרון ויוליד השתוקקות, יהיה לו רצון מתוך השתוקקות. לא. הנה הוא עכשיו הנאצל. בבת אחת נעשה הנאצל עם ה... עם הרצון ועם התענוג. וזה פעם ראשונה שהוא תואם את התענוג והוא מכיר את התענוג. עכשיו, אם יסתלק ממנו התענוג, עכשיו יוכל להתגלות חיסרון והשתוקקות, רצון לקבל שבא מתוך חיסרון והשתוקקות, שזה יהיה כלי קבלה. אבל לבחינה א' חוכמה, עדיין אין כאן כלי קבלה גמור. כמו מישהו שנותן פעם לבן שלו פעם ראשונה איזה מעדן, נותן לו גם את התענוג וגם את הרצון. אחרי שהוא ייקח לו את זה, או עכשיו פתאום הוא טעמו רוק איתו, עכשיו הוא זוכר כמה טוב היה הדבר הזה, הנה הוא מרגיש את החיסרון שבדבר, וזה יוליד את לו השתוקקות, ועכשיו הרצון שלו יהיה מתוך חיסרון והשתוקקות, שהוא יקבל שוב את התענוג, נו מה, יהיה לו תענוג יותר או פחות מקודם? אה? למה פחות? כן, אתם אומרים, מה אתם אומרים? פחות או יותר? לא יודע פעם העשירית, עזוב את הפעם העשירית. בקיצור, ודאי יותר. אז אני אקרא, עכשיו יש כלי קבלה, ועכשיו התענוג יהיה תענוג שלם. אז לכן בחינה א', עדיין אין שם רצון לקבל, זה עוד לא כלי, אין שם רצון לקבל מתוך חיסרון משתוקקות, זה לא נקרא עדיין כלי קבלה. גמור. ומה הוא אומר כאן בהמשך? עוד אחת. כן. עוד אחת צריך שתדע שכל התפשטות אור מהמעציל, כמו שהיא כלולה מבחינת רצון הקבלה כאמור, הנה היא מוכרחת להיכלל גם כן מבחינת רצון להשפעה. שאם לא כן, היה המעציל והנאצל בבחינת הופכיות הצורה שהוא פירוד גמור חס ושלום. כי הופכיות הצורה הייתה מרחיקה אותם זה מזה, כרחוק מזרח ממערב. ולפיכך מוכרח כל אור המתפשט מהמעציל להיכלל גם כן מבחינת הרצון להשפיע, כדי שתהיה קרבה צורה בין המעציל הנאצל. זאת כבר בחינה ב' שנקראת בינה. כאן הוא נותן טעם רעיוני למה צריך, למה יש את ספירת בינה בעצם? כי צריך שנאצל הוא מורכב מכל הדלת בחינות. אז הוא אומר שבכל נאצל חייבת להיות בחינה אחת שהיא רק רצון להשפיע. כי אחרת היה פירוט גמור בין מעציל לנאצל. מי זאת הבחינה הזאת בנאצל שמכל הדלת בחינות שמרכיבות נאצל? מי הבחינה שהיא רק רצון להשפיע? בחינה ב' שנקראת בינה. יש לה רק רצון להשפיע. איך מתעורר? או איך הוא הלך? או איך היא יצאה? איך נוצרה בחינה ב' בינה עם הרצון להשפיע שלה? אז תראו פה איתי באור יושר כף ב'. בחינה על רצון להשפעה, בחינה א' בסופה מתגברת בהשוואת הצורה לאור העליון שבו, דהיינו שמתעורר בו רצון להשפיע על המעציל כטבע האור שבתוכו, שהוא כולו להשפיע. ואז על ידי הרצון הזה שנתעורר בו נמשך אליו מהמעציל אור חדש שנקרא אור חסדים. מה הוא אומר כאן? זה מפתיחה לחורמת הקבלה, שם הוא אומר. בחינה א' בסופה התעוררה לרצות להידמות למעציל כטבע האור שבה. מה הטבע של האור? להשפיע. זאת אומרת, אפשר לומר את זה במשל, שאחד נותן למישהו מתנה, אז הדבר שעושה עליו הכי הרבה רושם זה לא המתנה עצמה, זה יכול להיות דבר שהוא שטותי, לא בעל ערך, אבל מי נתן והרצון לתת של נותן המתנה, זה מה שעושה עליו בעיקר את הרושם. לכן בחינה א' שקיבלה מהמעציל את כל ההטבה, עשה עליה רושם מה הרצון לתת של נותן המתנה, של נותן ההטבה. עד שהתעוררה לרצות גם היא להיות כמו הנותן, להיות גם היא משפעת. זה כבר רצון חדש, זו בחינה חדשה. כל שינוי רצון גורם לשינוי צורה, דהיינו היווצרות של בחינה חדשה. הבחינה הראשונה לא זזה ממקומה, בחינה א', חוכמה נשארה מה שהיא. היא עכשיו רצון חדש, בחינה חדשה, בחינה ב', בינה, שהרצון שם הוא רצון להשפיע, ובגלל שהרצון שם הוא רצון להשפיע, נמשך לאור שנקרא אור דה חסדים. אולי נעבור קצת יותר, אחרי זה נתכנס יותר לפרטים, בינתיים נבין באופן כללי את המבנה של 10 ספירות. נסביר למה זה נקרא אור דרך חסדים. האור הוא באמת אחד. כי האור זה, אמרנו, רוחני. ורוחני הוא לא מתחלק לחלקים. אי אפשר להגיד אור כזה או אור כזה. אז מה זה שאני אומר, יש אור חוכמה, יש אור דרך חסדים? זה לפי, האור מתגלה תמיד לפי הכלי. המקובלים כבר אמרו, המשילו את זה, כמו שתיקח, אני יודע, תיקח כלי, תצבע אותו, חלק ממנו, חלק העליון באדום, החלק התחתון יותר בירוק, מתחתיו בשחור. אתה תראה שהאור של השמש יעבור שם, כאן יאיר באור אדום, כאן יאיר באור ירוק, כאן יאיר באור שחור. למה? האור הוא אותו אור. סוף סוף זה אותו קרן של אור. אלא לפי, האור מתגלה לפי, לפי הכלים. אז אותו דבר, אותו האור האחד, שהוא מתלבש בכלי של רצון לקבל. אז הוא נקרא על שם הכלי אור חוכמה, כי מה רוצה לקבל? רוצה לקבל חוכמה, שזה התענוג. אין תענוג יותר גדול מחוכמה. חוכמה זה התענוג הכי גדול. יש כלי קבלה או כלי השפעה. כשהכלי הוא כלי של קבלה, מה רוצה לקבל? תענוג. תענוג זה חוכמה. אז האור נקרא על שם הכלי אור החוכמה. כשהכלי הוא כלי של השפעה, כמו בבחינה בית בינה, שהרצון שם רוצה להשפיע, אז אותו אור, אותו אור שהתלבש בכלי של חוכמה, זה אותו אור שמתלבש גם פה, הוא אותו אחד, רוחני זה אחד. אותו אור מתגלה לפי הכלי של אור, שהוא כלי דהשפעה, אז הוא יקרא אור דה חסדים. חסדים זה מראה על חסד, השפעה. טוב. אני ממשיך באור פנימי. ובשעה שמתגלה בנאצל, איזה 10 שורות מלמטה, 12 שורות מלמטה. ובשעה שמתגלה בנאצל הרצון להשפיע הזה, הנה נמשך לו אור גדול מהמעציל, המיוחס להתעוררות הרצון הזה. והאור הזה מכונה בכל מקום אור דחסדים. אמנם התפשטות האלף מהמעציל, אשר הרצון לקבל כלול בה כמבואר לאל, היא נקראת בכל מקום אור דה חוכמה או אור העצמות. וזכור היטב בית מיני אורות הללו ותדע שהאור הבית שהוא אור דה חסדים שפל הרבה מאור האלף שהוא אור דה חוכמה. למה? משום שנמשך עם התגברות והתעוררות הנאצל מכוח עצמו להיותו רוצה להשוות צורתו עם המעציל. כי על כן מתגבר ומתעורר לבחינת רצון להשפיע כמבואר. אז כיוון שזה כבר אור שנמשך לנאצל, נמשך מתוך התעוררות של הנאצל, לא ישירות מהמעציל, הוא אור הרבה יותר שפל. מה שאין כן ההתפשטות האלף, שהוא אור דחוכמה, הנה הוא נמשך ישר מהמעציל, ואין לנאצל שום חלק בהמשכתו. ועל כן הוא נעלה ממנו לאין ארוך. ועל כן אור החוכמה נבחן לעצמותו וחיותו של הנאצל. ואור דחסדים נבחן רק ל... בחינת אור של תיקונים להשלמת הנאצל. מה זאת אומרת תיקונים להשלמת הנאצל? או במקום אחר הוא קורא לו בהקדמה לספר פי חכם, הוא קורא לו אור שעומד להגדיל, רק להגדיל מידת הקבלה של הכלים. הכוונה היא שאור החוכמה לא יכול להתלבש בשום פרצוף, בשום מדרגה רוחנית, אם לא יתלבש קודם כל באור החסדים. זה כלל באריזה. האריזה כבר אומר שאין סוף לא יכול להתלבש בשום מדרגה אם לא יתלבש באור החוכמה. אין סוף באור החוכמה. ואור החוכמה לא יכול להתלבש בשום מדרגה אם לא יתלבש קודם באור החסדים. זאת אומרת שאור החסדים הוא מלבוש, הוא לבוש על אור החוכמה, שאור החוכמה לא יכול להתגלות אם לא יתלבש באור דה חסדים. אז לכן זה נקרא אור של תיקונים. תיקונים להשלמת הנאצל. הנה, זה תיקון, לבוש לאור החוכמה, בזכות זה הוא יוכל להתגלות. והמשלנו את זה, אם אתם זוכרים, לעניין של יש שתי מצוות גדולות ויקרות. אחת זה ידיעת השם, דע את אלוקי אביך. המצווה השנייה זה מצוות אמונה. איפה לומדים מצוות אמונה? יש מצווה להאמין. זה מצווה מהתורה, להאמין. אז צריך להיות כתוב בתורה. על איפה זה כתוב? כן, ודאי. מצוות, ולא סתם, זה מצווה תמידית. כל רגע אדם קיים מצווה מהתורה על שהוא מאמין בשם. נו, אפשר. יפה, אנוכי השם אלוקיך, ככה הביאו. אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים בית עבדים, זאת מצוות אמונה. שתי המצוות האלה, אפשר להגיד שמצוות ידיעת השם, זה קשור לחוכמה, אור החוכמה, חוכמה. ומצוות אמונה, זה קשור לאור דה חסדים. כי בהקדמה לתלמוד עשר הספירות הוא אומר שמי שעוסק בה חוכמה בתורה, לא, אפשר לעסוק בתורה, כתוב למיימינים בסם, סמה דחיה, סם חיים, אבל המסמילים בסם המוות. זאת אומרת, התורה יכולה להיות גם סם המוות. מה זה מיימינים ומה זה מסמילים? אז הוא מסביר שמי שלומד את התורה בלי אמונה בכלל, אלא רק עושה לשם מחקר, או לעשות מזה עסק, או לקבל כבוד, זה נקרא מסמילים בה, וזה אותה חוכמה, חוכמת התורה, אם במקום שתאיר לו את העיניים ותביא לו חיים, היא מביאה לו מוות, ההפך, שם מוות. בעל הסולם בהקדמה לתעס. מצד שני, מי שלומד את התורה עם אמונה בסיסית, בשכר ועונש, והוא לומד את התורה גם כן כדי להגדיל את האמונה שלו, ככל שהוא מגדיל יותר את האמונה שלו, ככה מאיר לו האור, החוכמת התורה מאירה לו אותה, יותר את העיניים, פוקחת את עיניו. ולכן כתוב, מי שתורתו אומנותו, אמרו, אל תקרא אומנותו, אלא אמונתו. שאור התורה, החוכמה, חוכמת התורה מאירה לאדם, לפי שיעור האמונה שלו. יוצא שהאמונה זה כמו מלבוש, מלבוש על אור החוכמה, שבזכות הלבוש הזה, שזה האמונה, יכולה החוכמה, חוכמת התורה, ידיעת, הידיעה, הידיעות שהאדם עוסק בהם וקונה אותם, הם מאירות לו. הם יביאו לו תוצאות חיים, ולא ההפך, הם יהיו לו סם חיים. כן, אז אמונה זה בחינת חסדים. דרך אגב, באמת, חסדים, אדם בשביל לעשות חסדים באופן הכי פשוט, אדם כדי להשפיע, לעשות חסד, אם הוא עושה חסד, משפיע, זה אומר שהוא מאמין. אתה בא ואומר לבן אדם, שמע, יש מצווה, תת צדקה. והאמין בשם, וכזה יש פסוק, והאמין בשם ויחשבי על הצדקה. לאברהם אבינו. יש מצווה, תת צדקה. שומרים מעשר, הגאון מווילנה אמר לתת חומש. חומש, 20%, זה לא צחוק, הוא מרוויח בחודש 20,000 שקל. הלאה, מתחיל החודש, איך שמתחיל, 4 יורד. חומש. אדם שנותן, אם הוא כל חודש ככה עושה, זה אומר שהוא מאמין, שלא יחסר לו. אדם משפיע, אדם נותן, אדם עושה חסדים, זה אומר שהוא מאמין. אז הנה, רואים שחסדים זה בחינת אמונה. טוב. יש, טוב מאוד, צודק, יפה מאוד, קודם כל יש, פשוט, לא יודע למה אנשים מתבלבלים, מה ברא כהן את הביצה התרנגולת, דברים פשוטים, ודאי את התרנגולת, מה השאלה, זה כתוב בתורה, קודם ברא את העופות, לא מתחיל השאלה בכלל, אני רק מטומטם שואל שאלה גדולתי, בקיצור, לא, אני הולך. אתה שואל שאלה טובה, אני אענה לך. כל יהודי יש לו, תראה בתניה, תניה אומר, כל יהודי יש לו את האמונה הבסיסית. האמונה הבסיסית. נקודה, הנקודה של, יש לכל אחד נקודה בלב, לכל יהודי, של אמונה. כל אחד באופן טבעי יש מאמין. אלא מה? האמונה הזאת היא מסותרת, האמונה הזאת היא, יש עליה הרבה הרבה שכבות, הרבה הרבה קליפות, וצריך לגלות אותה. המטרה בלימוד התורה, אדם לומד תורה בהתחלה, הוא לומד תורה כדי לגלות את האמונה שלו, את הנקודה הזאת שתתפשט, כלומר להסיר את כל המחיצות, את כל הקליפות, את כל מה שמסתיר אותה, שהיא תתגלה בכל יפתה, בכל שלמותה, הנקודה הזאת של האמונה. תלך ותגדל. ללמוד על מנת להגדיל את האמונה שלו. בדיוק. ואם אדם לומד עם הכוונה הזאת כדי להגדיל את האמונה שלו, אז גם מתחיל אחר כך להבין, לקנות ידיעות בחוכמה, בתורה. חוכמה, להמשיך אור החוכמה, שהוא יתלבש בתוך אור החסדים הזה שזה האמונה, ואז יאיר לו בצורה שלמה. בדיוק. אבל קודם כל ללמוד כדי להגדיל את האמונה. עוד דבר אם תרצו, וזה קשור ליום הזה, אנחנו נכנסים עכשיו לתוך היורצייט של רבנו הארי הקדוש. איזה זכות יש לכם, שמים לומדים תורת רבנו הארי הקדוש, איזה זכות עצומה. איך אמר בעל הסולם, דברים גדולים, שיבח את רבנו הארי ז"ל. אתם יכולים לראות בספר, יש פה ברוך, ספר פנים מאירות ומסבירות. פנים מאירות ומסבירות. או אם יש למישהו ספר ההקדמות ישן, חלק א', תראו איזה דברים הוא אומר שם על הארי הקדוש. אתה יכול להביא גם, הנה הוא כבר הקדים אותך, ברוך הקדים אותך. אמנם זה האיש האלוקי, רבנו יצחק לוריה, זיכרונו לברכה. טרח ומצא בעדנו. קודם כל הוא מתחיל פה, בואו והבינו כמה וכמה יש לנו להחזיק טובה לרבותינו המשפיעים אלינו אורותיהם הקדושים, ומוסרים נפשם להיטיב לנפשנו, שנמצאים עומדים בתווך בין דרך האיסורים הקשים ובין דרך התשובה. ומצילים אותנו משאול תחתית הקשה ממוות. ומרגילים אותנו להגיענו לשמי עונג, לגובה העידון והנועם שהוא חלקנו. המוכן וממתין עלינו מכל ראש כנל. אשר כל אחד ואחד פועל בדורו כפי עוצם אור תורתו וקדושתו. וכבר אמרו ז"ל, אין לך דור שאין בו כאברהם, יצחק ויעקב. אמנם זה האיש האלוקי רבנו יצחק לוריה ז"ל טרח ומצא בעדנו, מלוא מידתו, הגדיל, הפלי על קודמיו, ואם הייתה לי לשון מדברת גדולות, הייתי משבח אותו יום שנגלה חוכמתו, כמעט כיום אשר ניתנה תורה לישראל. שמעתם מה אומר? על רבנו הארי הקדוש. וזו החוכמה הנפלאה, הוא מדבר פה הרבה על החוכמה. אין די מילה בשיעור פעולתו הקדושה בעדינו, כי אם היו דלתי, כי היו דלתי ההשגה נעולים בדלתיים ובריח, ובאו פתחם אלינו, באופן שכל מי שמשתוקק לכנוס להיכל המלך פנימה, אין צריך כי עם קדושה וטהרה, וללך למרחץ ולגלח שערו וללבוש בגדים נקיים, כדי לעמוד לפני המלכות העליונה כיאות. פעם היו צריך הרבה איסורים וסיגופים בשביל להיכנס בהיכל המלך. היום אדם על ידי העסק, בסודות התורה, בצורה נכונה, שזה הכל על פי רבנו הארי ז"ל, עם תורת החסידות, קודם עוד מעט נראה. זה מה שייתן לו את הדרך להיכנס בהיכל המלך. והנך מוצא בן למד חטא שנה, היה בן 38 בסך הכל, הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו, אפילו לרבותיו. הוא היה בתחילה ישב אצל הרמק, היה לומד אצלו, אבל הכריע בחוכמתו גם לרמק. וכידוע הרמק אמר בעצמו שהוא לומד בשמיים, אמר, הוא שאל אותו את הנשמה שלו. לפי איזה שיטה לומדים בשמיים? הוא אומר, לפי השיטה של רבך, גם אני לומד לפי השיטה של רבך. הארי, הארי הקדוש. הכריע בחוכמתו הקדושה לכל קודמיו, עד הגאונים ועד בכלל. וכל ישישי ארץ, אבירי הרועים, חברים ותלמידים של החכם האלוקי הרמק ז"ל, היו זקנים, ישישי ארץ, מקובלים, זקנים, שנים עוסקים בקבלה. קמו, עמדו לפניו, לפני הארי הקדוש, שהיה בן 38, קמו לפניו כתלמידים לפני הרב. וכן כל חכמי הדורות אחריהם, עד היום הזה איש מהם לא נעדר, משכו ידיהם מכל הספרים והחיבורים שקדמו, אין קבלת הרמק, אין קבלת הראשונים וקבלת הגאונים, זכר כולם לברכה. וכל חיי רוחם הדביקו בחוכמתו הקדושה בייחוד. הוא מובן מעצמו שלא על חינם זוכים לניצחון מוחלט, כמו שנחל אב החוכמה ורח השנים הזה. זה נקרא אברך. אברך, אב החוכמה, רח השנים. וכאן הוא מספר איך התגלגלו הדברים, ולא היה סדר בכתיבת חוכמתו של האריז"ל. ואם תרצו, נוסיף גם כן איך אחרי שבמיוחד באשכנז היה את אותו סיפור עם השץ, שם רשעים מרכב, שבתאות, שעסק בקבלה בצורה לא נכונה, ובגלל זה הלכו וכתבו הפוסקים נגד לימוד קבלה, והפסיקו ללמוד קבלה, וחשך העולם, כי זה אור עולם. עד שבא בעל שם טוב, ואמר צריך לתת דרך נכונה ללמוד קבלה, וזה תורת החסידות, הוריד את תורת החסידות לעולם, שזה בעצם הדרך, הלביש את הדברים בצורה כזאת, מושגים בחוכמה, מהלכים בחוכמה, בצורה כזאת שאדם לא יגשים, ילמד בצורה נכונה ולא יטעה. אז בעצם אפשר לומר שקבלה וחסידות זה כמו חוכמה וחסדים. אור החוכמה לא יכול להתגלות בלי להתלבש באור החסדים. אז אור החוכמה זה חוכמת הקבלה. ואור החסדים זה תורת החסידות. ודרך אגב, בא רבנו בעל הסולם ואומר, ואני החיבור שלי, טובים השניים מן האחד. וזה החיבור שלי, כלומר שהחיבור שלו כולל את האריז"ל ואת הבעל שם טוב ביחד. אז זה הזמן גם כן להכיר טובה למקום הזה, מודעות, שכשמם כן הם, מודעות, שעוסקים בידיעה, דע את אלוקי אביך, למד אותנו חוכמה, להפיץ חוכמה, אבל ביחד עם הלבושים הנכונים של אור החסד, החסידות, במסירות נפש, משפחת אגמון כבר שנים, ועושים נפשות בעם ישראל, ובאמת אנחנו צריכים להכיר הרבה הרבה תודה למפעל הגדול הזה והחשוב הזה. הנה, לא היינו יושבים פה ולא היינו מכירים, לא הייתם מכירים את הלימוד הנפלא הזה ואת הדרך הנפלאה הזאת, אם לא היה המקום הזה. אז בסדר גמור, אז זה דבר גדול וחשוב, בוודאי כל אחד שיקח חלק בדבר יתברך בכל הברכות. שמחתי לשמוע שהחברים פה עושים חברותות, הגיע לאוזני מכמה שלומדים בנוסף על השיעורים ועל החברותות שיש לנו עכשיו, ולהמשיך להגדיל את זה, להגביר את זה, זה דבר גדול, מבורך, ובזכות זה יהיה אפשר באמת להתקדם טוב בחוכמה. יש כאן הרבה הרבה אוצרות, אבל זה דורש הרבה הרבה חזרה. אז להשתדל כמה שיותר, גם באופן פרטי, גם בחברותות, כמה שיותר לחזור על הלימוד. אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא פה.